לפתוח ולהתייחס למה ששאלת בסוף השיעור הקודם על המהר"ל. הזכיר בשם פישר שכאילו המהר"ל לא היה מקובל. אני קצת רציתי א' להתנצל, שיהיה לי ברור שהרב שלמה פישר תמיד חכם גדול. מה שניפגש איתו זה להיפגש עם כבוד התורה, במובן של ידיעת התורה ועיון התורה. אבל מצד שני אני ככה קצת באמת התקוממתי על הדברים, למרות שחשבתי אחר כך יותר בנחת שלא בהכרח שהם, לפעמים יש איזשהו תיאור של נגיד שאמר הלא היה מקובל, זה לא אומר שיש פה איזה ביקורת, יכול להיות שההפך, כלומר, אצלנו תמיד כל דבר יש לו גם משקל, זה טוב או רע. יכול להיות שזה לא, זה לא זה ולא זה, יכול להיות שזה פשוט איזשהו תיאור, איזשהו הבנה. בכל אופן גם קצת לימוד זכות על עצמי, למה אני קפצתי, אני יודעים שאני בעצמי, שמי נקרא על שם הר"ל, שם יהודה אריה, אבי שליטה. שמעתי שאפילו ישב באותו לילה לפני הברית, או אחד הלילות כנראה באותה הזדמנות, ובדק טוב מה היה השם המדויק של המהר"ל, כי יש מקומות שהוא נקרא ליווה, רבנו ליווה, יש מקומות שהוא נקרא, אמר יהודה בן בצלאל, מצרפים ביחד, היה באמת השם המלא שלו יהודה אריה. אז אולי זה קצת ככה לימוד זכות על זה שקפצתי, אבל בכל אופן, על עצם העניין, אז באמת, כן, מה שהזכיר הרב יצחק גרינבלט, את האיגרת של הרב, שהמהר"ל ייחשב על המקובלים, למרות שאין סגנונו כרוב בני גילו. כך הרב כותב על המהר"ל, שבאמת מקובל, למרות שאין סגנונו כסגנון המקובלים. ככה באמת מופיע.
מה מגדירים מקובל?
מה? זה השאלה, זה השאלה, וזה די קשור לכל מה שאנחנו לומדים פה. שוב, כמו שהזכרנו גם פעם שעברה, אחר כך שוחחתי על זה, חבריי בישיבה גם שמה, ברמת גן, נכון, את הארי הוא לא הכיר אפילו, הרי מה גם כנראה שלא הכיר, בכל אופן, יותר נראה שהקבלה שהוא הכיר את הזוהר, זה רואים, תתת אותו בתפארת ישראל, וגם כמו שנקרא קבלת הראשונים, קבלה של הדורות שקדמו. ובאופן פשוט, הרבה מאוד מדבריו מרמזים לזה שיש כאן דברי חוכמה, שיש כאן דברים גדולים. וכשאתה משתמש במושגים של חסידות או של זה להסביר מה הוא מתכוון, אומר פה זה מים, יין ושמש, ושמן, וחלב. מים, יין וחלב יש עכשיו בנתיב התורה. מה יש בזה עמקי חוכמה? וזה מושגים של חסד, גבורה, תפארת, כאילו, זה ממש מתאים. וככה הרבה מקומות שהוא מרמז, אתה רואה שאתה מכיר אפילו את הדברים הפשוטים שכבר התפרסמו. אז זה ודאי מכוון לפי דבריו. וכל העמדה הבסיסית הזאת, שיש לה תורה עומק, פנימי יותר. אז ודאי שבעניין הזה הוא מקובל. במובן של הסגנון, במובן אפילו שאולי איזשהו בית מדרש מסוים, זה באמת שאלה... שאלה יותר זה. הסגנון החיצוני הוא לא של מקובלים, וגם השיוך לבית מדרש ספציפי של מקובלים גם לא ידוע. אבל בעיני בית ישראל הוא נחשב איש סוד, איש אלוקים. במובן הזה של, אם זה הכוונה של מקובל, כן.
גם המשלם לפי שהוא יודע קבלה, אבל לא מגיד עצמו מקובל מן הסתם.
ואיך שמגדירים
המקובל, זה מי שמתעסק
כרגע. אז אולי זה בדיוק זה, שהמהר"ל הוא לא יודע קבלה, אבל הוא מקובל. כלומר, מה זה קבלה, כן? אבל אולי המהר"ל לא הכיר את שפה מסוימת של הקבלה, אבל דווקא כן היה מקובל. אמנם ההגדה על הגולם לא יודעים מי המציא, או שהם יודעים מי המציא, אבל אין ספק שזה נתפס למהר"ל, יש בזה משהו. זה מראה את היחס העמוק למהר"ל. עכשיו, אז אם באמת שוב, זאת מה שגם הערנו פעם קודם, אנחנו רואים קצת יותר בנחת, שאם הרב פישר התכוון לצד לשיטה המסוימת, לזה שבאמת יותר עמדה של לימודית כזאת, אולי אפילו של חוקר, בסדר. יש פה איזה הערה, ושווה אפילו ללמוד את ה... למקם את המהר"ל, איפה הוא בדיוק עומד, ואיפה הוא... אבל מצד העמדה הרוחנית, מצד איך המהר"ל, מה תמונת עולם של המהר"ל, על מה הוא מסתכל, זה ודאי לא רק איש ניגלר, הוא איש, איש פנימיות. ואדרבה, בזה הוא שווה לרב, ולרבי יהודה הלוי, שהם תמיד מוזכרים ביחד בבית המדרש, שהוא מדבר בשפה של שכל, מדבר בשפה של הסברה, אבל כל הזמן מכוון כלפי העניינים הנבנים העמוקים. זה המקום של המהר"ל. וגם הדבר המיוחד הנושב אצלו, זה שהוא כמעט, כמעט, כל, לא יודע כל, אבל... לקח את מדרשי חז"ל הגלויים, מדרש רבה, מרא, אגדות שבגמרא, מה שהרמב"ם אומר שזה פרק גדול לאגדות, שיש בהם סוד. המהר"ל לקח את זה ברצינות, כל מקום, כל מדרש, ומדרשים רבים, שכל הספרים שלו בנויים באופן הזה, מבאר את העומק הפנימי שבהם. מה שאתה לא מין דרך, דרך טובה ללמוד מהר"ל לשתי דרכים, דרך של סלב ראשון, סלב שני. אחד, נגיד, לומד, הוא רואה פסקה במהר"ל, והוא מביא מדרש, נכון? תמיד הוא מביא מדרש. אז אחרי זה כאילו, בסוף הפרק, לקרוא שוב רק את המדרש. רק את המדרש. ולהגיד מה, להפשט שהיה אפשר להגיד במדרש, ומה המהר"ל הסביר, מה הוא חידש, מה השתנה עכשיו בהבנת המדרש, לפי המהר"ל. זו עצה פשוטה, אבל אני חושב שיכולה להחכים. ועצה שלב שני, מי שכבר מעיין, לקחת מדרש שהמהר"ל עוד לא דיבר עליו, או שעוד לא קראת מה שהמהר"ל אומר עליו, לנסות לנחש מה שהוא היה, שהיה אומר עליו. לפעמים זה יכול לראות פשוט, כי נראה כאילו איזה מבנה כזה מסודר, אבל הרבה פעמים הוא מפתיע, כאילו זה לא, לא כל כך, לא כל כך צפוי מראש. זהו, זה היה... פעם אחד מאנשי אלוקים, ש, שגם בגלות הם בעצם היו מעל המקום של הגלות, מעל השפלות של הגלות, היה לו שקיפות קומת, התקראתי שם. נפגש עם הקיסר, הקיסר חיבד אותו, כבוד גדול, ויש אגדות, משהו סיפר לקיסר, ניבא לו נבואות. אז לדעים זה היה או לא היה, אבל שוב, שזה סיפור לדעים החפץ חיים, או הרב חיים מועזר, או מישהו. מה, החפץ חיים? אני מכיר את הסיפור. מה, שסיפור איזה אגדה? מה?
תמיד שלו.
אז הוא שואל מרגיל. הוא בשכר בעורך דין. אז העורך דין אמר לו, אז החפץ חיים בא להעיד, אז העורך דין אמר לו שופט שחפץ חיים פעם גנבו לו, והוא אמר לו הפקר. אבל אתה מאמין לסיפור? אמר לו, אבל לא על מי מספרים את זה. יפה, יפה. אז זה נקודה אחת שלימד אותנו מהר"ל של כל הביאור של המדרשים, של הפנימיות של המדרשים. ימלו עסק ב... ייחוד הנסתר והנגלה. זה המהר"ל. כלומר, שזה לא רק נגלה מצד עצמו, מצד החיצוניות שלו, וזה לא רק נסתר, בשפה של הנסתר, ואז זה כאילו יכול להיות קצת נשאר רק בעולמות עליונים ובשפה לא ידועה, זה דווקא החיבור בין העולמות. וזה אמת, הרע והמהר"ל. הסתכלתי קצת בפרויקט השוט של זה, איפה... מי בחסידות מזכיר את המהר"ל, אתם יודעים? אז כן, יפה. שפת אמת, ו?
בלטניה, לא?
בלטניה. זהו, זה עם מסורת, שהם פי ספרים, הם פי סופרים, זה המהר"ל. הספרים זה המהר"ל, והשלה. והסופרים זה מי? המגיד ממזריץ', שמונח ממנדל מויטיבס. זה אגב הוכחה שהיה מקובל. החסידים לא מביאים מישהו אחר. בשום אופן. בלטניה, ודאי שלא. האמת, השפת האמת מביא אותו הרבה, ומי שעוד מביא אותו הרבה זה רבינו, שאנחנו לומדים את דבריו, ופסדוק. הפרי צדיק מביא הרבה את המהר"ל, וזה מאוד נראה לא במקרה, כי זה בדיוק העניין שלו גם כן. שהוא רוב דבריו בהסברה, שפת אמת, פסדוק, כל הבית מדרש הזה, של חסידי פשיסחה, גור, קוס, זוויצה, הם כאילו... לא, יש חסידים היו בעיקר בעניין של מה שקוראים חגת, כן? ויש חסידים שעסקו בנסתרות ממש, שזה כמו חבד וגם ברסלב מצד אחד. והפשיסחה וקוץ, אז הם עסקו כן בחוכמה, כן בהתבוננות עמוקה, אבל בפנימיות. כלומר, לא בחוכמה של, של חיצונית, בחוכמה רק של שכת אנושי. חוכמה על פי פנימיות. אבל שכל דבריהם ניתנים להבנה בשכת. מעשה בראשית, במושגים של רב צדוק, כן? מעשה בראשית, במובן היותר שלם ויותר נעלה, זה הדרך שבעיקר הלכו בשיסחה וקוצק. וזה בדיוק לכן הם מכוונים למערן. זה החיבור גם ממש לעניין שלנו. אני חושב שגם רב חיים מצאנז, גם הרבה.
חב"ד זה לא
מובן בשכל? מה?
חב"ד זה לא מובן בשכל?
אני לא זוכר, זה פה, הזכרנו את זה, נבואר בשכל. זה לא דיברנו שבוע שמה? שבחב"ד, מה הדין אם אתה למדת את המאמר חסידות, אבל לא הרגשת את האלוקות? זה פה דיברנו. אז בחב"ד זה כאילו שווה. אצל הרב זה שווה. אצל המהר"ל לדעתי זה גם שווה. ברור שתורה לשמה וכו', ולשכוח את נותן התורה. אבל כאילו, גם אם אדם לא כל פעם הרגיש, בסדר, הבין, הבין תורה, זה העיקר. זה, בחב"ד יש צד שאם זה, אם אתה לא, אז מה נפקה? יפה, חכם. כך לפחות הרבים של הדור האחרון אמרו, אולי הדורות הקודמים, קצת באופן אחר. שכאילו, אם אתה בחן, אם זה לא נוגע, אם זה לא מרומם, אם אין את ההרגשה של אלוקות, אדמור המציא, כתב קונטרס ההתפעלות על כל העניין הזה. קצת משמע, כאילו שזה העיקר. ואצל בית המדרש, נגיד, אצל בית המדרש של הגרא, אז לא, ממש לא. זה לא נפקא מינה אם אתה מרגיש או לא מרגיש כמו. זה יוסיף משהו, אבל זה לא העניין. כמו שאומרים, מה נפקא מינה? מרגיש, לא מרגיש, מה נפקא מינה? אז גם קצת אצל פשיס חפצקוס, בעניין הזה הם היו הכי על פי השכל, הכי על פי נגלה. זה לשבחם. זה רב צדוק, את המדרש הזה.
אפשר בעצם להבין מהר"ל גם אם לא יודעים פנימיות? אפשר כאילו להבין את כל השיטה של
המהר"ל
וזה גם אם לא...
מתוך עצמו, כאילו. מתוך התבוננות, מתוך בקיאות בדבריו עצמו. זה בהחלט. אבל דברי תורה, אני מקום אחד אשרי מקום אחר, מקום אחד הוא רומץ קצת יותר, מקום אחד קצת פחות, אתה לאט לאט יכול לקלוט. אבל זה נכון, שאם אתה כן יודע, אפילו דברים פשוטים, זה מאוד מוסיף. אתה מיד רואה כמה שזה מתחבר. את כל המהר"ל אפשר לפרש על פי חסידות, ממש. וגם את החסידות אפשר על פי המהר"ל. טוב. עוד כף ג' ובדורות האחרונים הציגו לעצמם לכתוב גם זה. ממש בסוף הדברים הוא דיבר על זה, בעוד כף ב' הוא דיבר להסביר קבלה על פי חקירה, על פי פילוסופיה, זה הפסד גדול. זה לא זה. אלא צריך להסביר רק, אם כבר, רק על פי מי שיש לו את ההבנה בפנימיות, גם של מעשה מרכבה, אז הוא יכול לתת את ההסברה, וזה יהיה בבחינת מעשה בראשית. אני אקרוא משפט אחד מסוף כף ב' ומכל מקום. חכמים הראשונים היו זהירים מאוד בגילוי זה ופרסומו גם כן. כלומר, אפילו את ההסברה, שזה כבר לא הסוד בעצמו, גם זה נזהרו. לפי שאמרו, אין דורשים מעשה בראשית בשניים גם כן. ולפיכך, אף על פי שלא חשו לפרסם סתרי התורה שהם בעצמם הניחו בכתב, מפני שאין בזה פרסום לגילוי גלל כמו שהתבהר למעלה. אני שאומר שרק אם זה על דרך מסירה ממש, זה נקרא גילוי סתרי תורה. אבל סתם לכתוב בספר, זה יכול להישאר כגרת חתומה עד שיבוא מי שראוי לזה ויבין. מכל מקום, עניין גילוי הדברים, על דרך המובן, שכבר יש בהם התגלות לכל קורא בספר, לא רצו לפרסמה. נזכרנו שכאילו, אז יש פה עוד נקודה. עד עכשיו ראינו רק את האיסור החמור של לגלות מעשה מרכבה, שזה דרך של מסירה, והסכנה שם היא הכי גדולה, זה מישהו קצת שייך לזה, אבל לא מספיק טהור. כמו קט שבתאי צבי וכיוצא בזה. זה הסכנה הכי גדולה, שהיא סכנה קצת יותר קטנה, אבל גם בלגלות את הדברים לשכל ולפרסם, שזה גם צריך בזה זהירות. כי זה גם קצת גילוי, והרי זה גם נפקא מינה גדולה, אם מכוונים את ההסברה השכלית באופן שהיא ממש תואמת. כן, זה ממש אומנות. כמו נגיד לחבר מנגינה. סתם הרבה מנגינה בסדר, הרבה מנגינה שהיא על פי הסוד. אז זה אחריות עצומה, איזה מנגינה אתה מחבר. ואז גם האם השומע יצליח לשמוע את מה שצריך לשמוע. אז ככה הסברה שכלית, היא צריכה להיות מאוד מאוד מקבילה, כי אתה אמנם הלומד או הציבור פוגש את זה בשכל, אבל זה ממילא מתקן ובונה אצלו גם קומות יותר פנימיות, אפילו שהוא לא מודע להן. אז זה אחריות עצומה, מה שייך לגלות, מה אי אפשר לגלות. זה אולי דווקא מה שבדרך כלל מדברים על גילוי סתרי תורה. מה שעד עכשיו הוא הדגיש נקודה אחרת, אבל גם בנקודה הזאת, אם יש משהו, כי גם מעשה בראשית, לא דורשים ברבים. הדורות הראשונים לא רצו, ובדורות האחרונים יתירו לעצמם לכתוב גם זה. לכתוב את ההסברים. ואף על פי שהכותב בספר, כאילו דורש לאלפים מבני אדם, וכן היו דורשים ברבים גם כן בהסברת העניינים, בדורות האחרונים. אולי הוא מתכוון אפילו לחסידות. נגיד מה שעשו בחב"ד, שיש בזה הסברה. הסברה של העניינים של הסוד. גם קצת בניגוד להערה שלי, אני חושב שספרתי שהרב יצחק פעם, הרב יצחק דמור אמר שחב"ד זה לא... זה הכל מוסבר. הכל מוסבר. אז שאלתי, יש כל מיני ביטויים מהסוד? הכל מוסבר. אם לא מוסבר פה, מוסבר במקום אחר. זה נכון גם. זאת אומרת, אין שום ביטוי, וביטויים רבים. פשוט זה מפוזר, אבל מי שעשה מפה, יש אצלהם יש גם כזה ספר ערכים, כל ביטוי שנמצא בערי וכו', באיזשהו מקום, יש לו הסברה, ואפילו הסברה רחבה, עם משלי וכו'. אז הם הסבירו. הם באופן מיוחד בחב"ד, הרחבה של הסברה. זה הצד השני, מה שאמרנו קודם. וכן היו דורשים ברבים, גם כן בהסברת העניינים. יש אפילו מעשה עם אדמור הזקן, שאמרו לו שאם יפסיק לדרוש ברבים, הוא לא ירחיב כל כך. אז כל הכתרוגים ירדו, וכל הסיפור של ההלשנה, וזה כך אמרו לו בזמן שהיה בכלא. אמר, הוא לא מוכן לוותר. וזה הוא מוסר את הנפש, באמת ידוע שאחרי פטרבורג, אחרי שהמאסר והשחרור, אפילו עוד יותר העריך, מהסברת העניינים. נראה שעניין הם דורשים, וכולי, שלומדו חכמים לשון הכתוב שאלנה, יחיד שואל. יש פה איזה דיוק, מאיפה למדו שאין דורשים? כתוב שאלנה לימים ראשונים. יחיד שואל. הוא מצטט פה איזה מקור, או שהוא דורש בעצמו. צריך להיות בקי. היינו רק עניין השאלה והדרישה דרך מסע ומתן, כדרך דרושה מאז, שהמסע ומתן אסור בזה לשניים שלא יבואו לשאול מה למעלה. אבל שלא על דרך מסע ומתן, כי לא כותבים בספרים, מורה ודורש לפני המון תלמידיו, וכולם שומעים ושותקים, אינו בכלל איסור זה. וזה ידוע שאמת הסכמנו את חב"ד, ככה עושים. כשאומרים מאמר דח, אז זה לא, אין דיון. זה לא כמו בחברון, שיעור כללי, כן? חברון, שיעור כללי, הרב קורא שלוש שורות מהגמרא, שואל איזה חצי שאלה, וכל הבית מדרש כמרקחה. ואין פה חוסר דרך ארץ, כי זה מה שהוא רצה, כן? אני בעצמי, בחברון לא הייתי בשמחת תורה, אבל לא בהזדמנות הזאת, אבל פעם הייתי סתם בכולל ברחובות, של מוגרי ישיבות, איתאיות, מה שנקרא. ודווקא הרב שמחה קוק, כי נרש שם דבר תורה בין מנחה למעריב, בקבלת שבת, כאילו, בין קבלת שבת לערבית. ונרש איזה רבע שעה, ואז כאילו, שאל עוד איזה שאלה, ואז פתאום, זה כזה מדהים, פתאום מישהו ככה העיר הערה, ואז מישהו ענה לו, ופתאום, כולם התחילו לדבר, וכל אחד מתווכח עם זה שלי, אתה יודע משהו. רק אתה יודע, זה השדר ככה, זה לא שסתם חתכו לו את ה... אלא כאילו, זה השיא, זה ההצלחה של הדרשה, שכאילו... יתעורר מסע ומתן. אבל במאמר דח זה לא ככה. זה ממש הניגוד הגמור. שהידוע, ניגון, הרבה דורש, יש גם אפילו ניגון, איך שאומרים את המאמר, נכון? ניגון כזה של גמרא. ואולי לזה הוא מתכוון, כאילו... בדרך של שאלה ותשובה, אז כבר אתה נכנס ממש למסע ומתן שכלי. שזה לא. זה צריך אולי ביחיד. הדרך ששומעים, סופגים. זה כן, אחר כך כל אחד יתבונן בזה. ואחרי המאמר, הזכרנו פעם, אז כבר אפשר ללמוד ולבאר, וזה כבר, זה כבר על גבי. אבל המאמר עצמו היה נאמר במעמד כזה. אז זה, לא, זה בסדר, זה מותר. אני יודע שגם אצל תלמידי הרב יש בחינה כזאת, זה קצת ללמד זכות, כי אני מאוד אוהב לשאול שאלות. מאוד ככה, לפחות במקום הזה של שומע. מאוד... לפעמים נכון, אי אפשר כל משפט לשאול, זה קצת רצף, אבל בלי שאלות, שוב בלי שאלות זה קשה לי. אבל בכל אופן, כמה גדולי תלמידי הרב, הרב צוידה, שזה בעצמו גם לפעמים, לא, לפעמים, רגע, נעד, קודם כל נגמור, הרב צוידה, לשאולים אותו שאלה, נגמור את הפסקה, נגמור את הזה. אולי זה קצת גם בא מהמקום הזה, שכאילו זה לא רק לימוד. של שכל. שאז המסע ומתן זה העניין. בגמרא זה ודאי ככה. אלא זה גם לספוג את זה, להתרשם, להקשיב. אז צריך את המשפט, ידע לב חכם. מתי יש מקום לשאלות ומתי יש מקום ל... איזה סוג של הקשבה כזאת.
אם זה מותר לעשות דבר כזה, אז למה הראשונים מנעו מעצמם לעשות את זה? מה, אנחנו הרבה דברים לא כתב בגלל זה.
שאלה טובה, שאלה טובה. אני רוצה לענות עוד מעט על השאלה גם, כאילו, הוא ישאל עכשיו שאלה למי שנוהג אחרת אפילו מזה, צריך לקחת לענות עוד תשובה באמת. ומאחר שחכמים גדולים נהגו יותר בזה, יש לנו למד זכות עליהם על הדרך שאמרנו. אבל מה שקצת בני אדם נהגו יותר לעצמם, נשאל בדרוש בחבורה במסע ומתן, מעניינים הללו של הסברת סתרי תורה ללב מבין, יראה שאין להם על מה שיסמוכו. כי כל דברי רבותינו ז"ל ביסורים שזכו, וכל שכן שלמדו מן המקרא, הם חיים וקיימים לעד ולעולם, ולתלות את אירו בשוני הזמנים. נזכיר למעלה, שמה שכתוב בזוהר של העתיד לבוא, בשנת הפרש, התפתחו שערי חוכמה וכו', שאל תלמד מזה שהשתנה האיסור. לא, דברי חכמים קיימים. מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שאין דורשים. זה משהו חוזר פה ברמז. אבל שינוי הזמן, רק לעניין פרסום הדברים מן השמיים, שהופיע רוחו התברך על הרבה בני אדם, ונתן בליבם לדרוש ולכתוב בספר, ההתבוננות בעניינים שיהיו מובנים לכל חכם ומבין. ושיכול להיות שפה מתכוון אפילו לשלב הקודם, לא לשלב של ההסברה, אלא אפילו עצם הפרסום של סתרי תורה בספרים, בהרבה גוונים ובהרבה דרכים, זה מה שכתוב, שזה יתגלה לעתיד. אבל זה עדיין לא, זה לא באמת גילוי, זה לא עבירה על האיסור של גילוי סתרי תורה, כמו שאמר, כי הכתיבה בספר היא לא גילוי בעצם. ואולי גם זה שעשו הסברה, כי מקודם הוא לימד זכות, נכון? שמי שכותב בספר, גם כן, אין מסע ומתן. אתה קורא את הספר, אתה לא שואל אותו שאלות. כאילו, זה גם דומה להדרשה הזאת, שמקשיבים ולא שואלים. זה מה שהתגלה לעתיד. אבל האיסור עצמו לא משתנה. וכל הדברים הללו שבארנו בין מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אמת וצדק ואין ספק בו. ואף על פי שנמצא בקצת חיבורי המקובלים, דברים מרים כפי המובנם פשוט נגד מה שכתבנו, מכל מקום האמת הברור הוא מה שנתבהר בעניין זה. מה הוא מתכוון נגד מה שכתבנו? ככה, להתבונן בדבר הזה. א', בנושא הזה עצמו. שיש כאלה שאמרו שצריך לפרסם סתרי תורה, הרבה, דווקא במקובלים, אמרו, צריך, כי הזמן, זה יביא את הגאולה, זה יתקן. אז זה אומר שזה לא כפשוטו, כלומר, או שהוא חולק, תלוי מי מדבר, אבל שזה לא, אי אפשר באמת, אי אפשר, ועדיין האיסור במקומו עומד, ומה ש... כמו שאמר במשפטים הקודמים, שמה שכתוב שיתפרסם, זה מה שיקרה ממילא. אבל שליזום את זה ולשנות פתאום את ה... זה אסור וקדת, זה גם קצת בלתי אפשרי. וגם, אני לא יודע, הוא מצא דברים נגד, אבל מה שהוא כתב על ההבחנה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, יכול להיות שזה גם לא מובן מאליו אצל מקובלים שקדמו לו. עיקר נראה לי ההסבר הראשון. אני אזכיר עוד תירוץ, גם שאתה שואל, הרב לצהל אומר, מה אם, איך זה שדורשים סתרי תורה? אז הוא אומר, שיגרת, שהזכרנו אותה, שהוא מדבר על הבית מדרש של מקובלים, ישיבת בית-אל, ישיבת המקובלים בית-אל, וישיבת שער השמיים, אחד מהם, שלמדו שם קבלה, והם מתפעלים על פי הכוונות, על פי הסוד, הוא מלמד עליהם זכות הרב, ומישהו שם תקף אותם. זה אומר שהאיסור של דרישת מעשה בראשית, מעשה מרכבה, זה רק על משהו שהוא, אומר שהם היו מכוונים בשמות וייחודים, והיו עולים בעליות המרכבה. כלומר, זה ממש דומה למה שקרוי קבלה מעשית, ואולי אפשר, זה מה שרב צדוק אמר. מה שהיה קורה שם, התרחשויות, שם, עולים לעולמות העליונים ממש. על זה אני אמר שזה צריך סוד גדול. אבל כל מה שנכתב בספר, זה כבר לא נקרא סתרי תורה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אומר הרב עוד הערה, שזה אולי קצת פחות מפורש, שיש גם דברים שפעם היו סוד והיום הם לא סוד. כלומר, המשנה, גם שם הרב אומר אותו דבר, שהמשנה לא השתנתה. לא התבטל האיסור. עם כל זה העתיד לבוא, והקט, לא משנה. נשאר העניין של מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אלא שהתכנים יכול להיות שהשתנו. אבל יש מושגים שפעם היו, שהם יסודות גדולים, מזכיר איזה משהו מהגאונים, אולי על הביטוי בגמרא, ישמעאל בני ברכני, אז אמרו, יש בזה סוד. היום הרבה מסבירים, כאילו, אפשר להבין, משהו פלא כזה, שמברכים הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מברך בן אדם שיברך אותו. הוא אומר, זה הסבר די פשוט, שיתגלה יותר וכו'. זה אני חושב כאילו דבר נורא לדבר על זה, גם זה כאילו דבר שכבר התפרסם ודיברו והסבירו. זה כאילו משהו בנ... מה? אני אתחיל. צריך להגיד את המילה ממילא. הרי כתוב שאין דורשים מעשה בראשית לשניים, אבל לאחד מותר. פרסום הדברים מן השמיים שאיפה אוכל באחר, אז הוא נתן בלבם לדרוס ולכתוב בספר. כן. אני קצת התלבטתי במשפט הזה, שיהיו מובנים לכל חכם מבין, האם הכוונה לחכם שמבין מדעתו, ואז הכוונה לכתיבת סתרי תורה ללא הסברה, רק מי שנמצא במדרגה של צפייה מבין אותם, כמו שכוונה למה שדיבר במשפטים האחרונים, שגם להסביר זה מותר בספר, לא בדרך של מסע ומתן. תראה, מותר לדרוש מעשה בראשית לאחד. אז אחד דורש, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, בסוף יש הרבה שיודעים. ובסוף זה כבר, זה כמו, נגיד בחור שהתארס בישיבה, אז שניים יודעים בסוד, שלושה יודעים בסוד, עשרה יודעים בסוד שהוא התארס. בסוף כל הישיבה, נכון? יש דברים שכל הישיבה יודעת בסוד. אז אתה יודע מה אני מדבר, נכון? כן, כן. או, לא. אני מבין שזה... זה כבר... אבל הנה, הרמב"ן רמז. לא רצה לפרש. מישהו אחריו קצת רמז עוד יותר. וכיוון שהרבה ניסו קצת לכוון, אולי אפשר לשער. אז בסוף, מה שהיה נחשב סוד גדול, כבר נעשה דבר יותר גלוי. אז זה... אבל בעיקר, משמע ברב גם שזה לא משהו כמותי. וכאילו סוד, עד שמישהו, כמו שאתה אומר, החליט לקחת את האומץ, להוציא את זה, כן? להוציא את זה החוצה, עכשיו כולם שמחים. כן? לקחת פרסומים זרים, עכשיו אפשר לפרסם. לא במובן הזה. אלא שכאילו הנפשות, זה כבר לא זר להם הרעיון הזה. זה משהו שמשתנה בדור. וזה הנפקה מנה עיקרית. אז אפשר להגיד שגדולי ישראל, אתה שואל, אז מי היה מותר לו? מי שחשב שמשהו שמקודם היה אסור, עכשיו הוא כבר לא בגדר סוד. אגב, אחד הנפקא מינה, אני חושב שככה שבעומק הדברים שהרב סודה לימד, איזה סוד מותר לפרסם ואיזה סוד לא. אחת הקושיות שהיה לי, הרב סודה, כאילו, שאורות הוא מלמד, חופשי, הוא מלמד הרבה, לא. שיעור א', אבל הוא מלמד. אורות הקודש, לא, אורות הקודש. עכשיו, מי שמסתכל בשמונה קבצים של הרב, אז אורות ואורות הקודש בסך הכל ליקוטים משמונה קבצים. בפסקה אחת נלקחה לאורות, פסקה אחריה לאורות הקודש, פסקה אחריה לאורות התשובה, פסקה אחריה עוד לא פורסמה, וכן כן, הכל מעורבב, וקשה גם להגיד שיש משהו מאפיין, שדווקא הפסקאות של אורות הן יותר פשוטות, יותר מוסברות, מהפסקאות של אורות הקודש. יש ויש, יש באורות הקודש דברים שהם מאוד מאוד נשגבים, דברים יותר פשוטים. יש באורות דברים שהם מאוד מאוד נשגבים, יש דברים יותר פשוטים. כמה שאנחנו יכולים לדבר בזה. אז מה נפקא מינה בין אורות לאורות הקודש? למה רב צודה אמר שאורות כן ואורות הקודש אחר כך, הוא לא אמר לא, חס וחלילה. אבל כאילו, נראה לי ככה, מחשבה כזאת, שאורות זה הכרחי. אורות הכרחי בשביל לבנות עם ישראל. עם ישראל צריך, תאריך את אורות. בונים מדינה, בונים עם, צריך את המבט הגדול הזה של הרב כדי לבנות עם ישראל. אורות הקודש זה תנג על השם. אדם רוצה ליהנות מהחיים, אומר אורות הקודש. אבל זה כאילו מרומם את היחיד. הוא עוסק בכל הנושאים שבעולם. אבל זה לא, לא הכרחי שאי אפשר בלי זה. אורות, כן. אני חושב שזה גם מין אחד הסימנים, מתי סתרי תורה אם כביכול כבר נועדו לאיזשהו הסברה, לאיזשהו פרסום ומתי לא? אם דבר שכבר אי אפשר לחיות בלעדיו, אז זה סימן שהגיע הזמן. ואז זה סימן שזה כבר משהו שאפשר להבין אותו. כי אם זה הכרחי, זאת אומרת שהנפש בשאלה להבין אותו. אם הנפש בשאלה להבין, אז הוא כבר באמת לא בגדר סוף. בגדר נגלה.
ונגיד מה שרוצה לקרוא אותי בכל שאין לקלוט
הטבע
בשינוי
הזמנים.
השתנה
הדור,
זה
דור
ראוי.
כן. כן, זה רציתי להגיד, שזה קצת אולי אצל הרב זה קצת שונה ממנו, אבל לא לגמרי, כי לא השתנה איסור. רק השתנו התכנים, גם הוא אומר שיוצא ככה, גם מתוך דבריו. רק לא משמע שזה, הוא לא עושה כאילו הבחנה שיש דברים שהיו, לא אומר את זה מפורש, כן, שיש דברים שהיו פעם סוד, ועכשיו לא סוד, לא, כאילו אומר, היו כל מיני דרכים, למה היה סברה, למה כן לגלות, ממילא זה קצת התפרסם, כאילו הוא מודה שאחרי שכתבו בספרים, שהספר זה בכלל לא פרסום, ובסוף על הספר דיברו, ואז תטעינו, חלק נגעו בזה יותר, נגעו במשהו קרה. אני כן מסכים שמשהו פה כבר הוא לא כמו לפני שדיברו על זה בכלל. אבל הוא לא עושה את ההבחנה העקרונית הזאת שדיברנו, זה לא, אני מסכים, היה במקום אחר. אבל זה נראה ההבחנה של הרב. למרות שדמים, הרב אמר על עצמו, בסוף ימיו ממש, שהוא סבל ממחלה, אז הוא אמר שזה בא לו בלעד שהוא מגלה ארזים. ככה אמר. אז אמרו לו, נזיר, אני חושב, אמר לו. אמרתי לו נזיר. נזיר אמר לו, אבל הרב מדבר הכל בנגלה, הכל בהסברה. כאילו ממש החלוקה הזאת, אתה לא באמת בדרך מסירה, אתה תרגמת את זה להסברה. אמר, אף על פי כן. כאילו ממש מה שיש גם במעבר הזה, מסוד להסברה, זה בכל אופן איזושהי התקרבות יותר. לאותו עולם פנימי.
כל הקירה של הרב כל הזמן לעסוק בתורת הרבים בדור. אז הוא מתכוון לעסוק בתורת הרבים שכבר היא לא עושה.
כן, כן. מה שהוא קורא לרבים זה זה. הבאנו את הפסקה הזאת. הנה, הסברה פופולרית נרחבת לבני הדור, בלי השמות והכינויים מיוחדים לשון הסתרים. לא מעשה בראשית, בלשון רבצדה. זה מה שהרב אמר לעסוק הרבה. על סתרי תורה, אבל על סתרי תורה אמיתיים, הוא אומר שזה דברים שאי אפשר לגלות אותם. זה לא רק שאסור, אי אפשר. וזה האיסור נשאר כמו שהיה. טוב. בכל דברי רבותינו ז"ל, אגב, זה גם הדרכה אישית, זה פשוט. כמו הבחנה בין אורות לקודת הקודש במובן הלאומי, הציבורי. זה גם אופן אישי, זה מפורש אצל הרב באורות התורה, וזה שאדם מרגיש שהוא חייב את זה. שיראת שמיים שלו, התפילה שלו, התורה שלו, אהבת ישראל שלו חסרות בלי זה, הוא מרגיש שזה מוסיף לו, הסימן שאולי הוא ראוי. זה אולי לא מצד גילוי סתרי תורה, כי אולי לומד את זה כיחיד, אבל מתי אדם ראוי, זה הסימן, ההכרח. הכרח פה זה עניין גדול. בכל דברי רבותינו ז"ל בתלמוד, מדרשות, בספר הזוהר הקדוש, דברי חכמי האמת מתאימים כולם על האמת עם דברינו אלו. אלא שאין כאן המקום להאריך בדרוש הזה ובאורם. רק להזכיר משהו חובת גרבה לדעתי בעניין הדיעות הללו, שהם לדעתי שתי מצוות עשה מפורשות בתורה, ראו למנותם עניין המצוות. זכרתם, אבל תזכירו שוב, מהם שתי המצוות, מצוות עשה שבעצם סביבם כל הקונטרס הזה. ידעת היום השבותה אהבך, מצווה אחת, ייחוד השם, והשנייה? מה? אנוכי זה, זה נמצא בקונטרס הזה, אבל באלף, שלא למדנו. מצווה הראשונה, אנחנו במצווה השלישית, רואים? עוד ג' רואים? דווקא הזכיר את זה פה לא מזמן. תחילת הפסקה פה, שאלנה. מצוות שאלנה לימים ראשונים, זאת אומרת, זה המצווה לדרוש מעשה בראשית. שזה לכל אחד. וידעת היום והשבותיה זה מי שראוי. מצווה השנייה, שאלנה, זה לכולם. מה שניתן להסברה. ובהקדמת הזוהר, אומר לא להאריך, אבל הוא כן מביא איזה ראיה או שתיים. זה עכשיו אחת. בהקדמת הזוהר, אחר שמנה מצוות הייחוד, איתה פיקוד הרביעה למנדד השם הוא אלוקים. כמו שנאמר, וידעת היום בשבותה כי השם הוא אלוקים. הוא התכללה שמד אלוקים לשמד השם. למנדד אינון חד, מנד בו פירודה. פירוש. כי שם אלוקים, פירושו בא לכוחות כולם. רוצה לומר, כוחות הטבעיים, כידוע דשם אלוקים בגימטרי הטבע, בו המני כוחות הטבעיים, האם בתשובות חכם צבי. כן, ששמה אומר את ה... נכון? תתייחס למישהו שאמר שהאלוקים זה הטבע. הטבע זה אלוקים. והקשו על זה. אמרו שזה כמו שפינוזה. שפינוזה אמר שאלוקים והטבע זה אותו דבר. מה זה נראה פנטאיזם. שזה הגשמה. אז החכם צבי אומר, תלוי מי אומר את זה. תלוי מי אומר את זה. אפשר להגיד את זה באופן של כפירה, אפשר להגיד עד רבה, זה אמונה גדולה. אתה יודע שקדוש ברוך הוא למעלה מכל הטבע. מה?
הוא מקומו של עולם.
כן. הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אז אם אתה זוכר גם את החלק השני, שאין עולם מקומו, אז להגיד הוא מקומו של עולם, שהכל כלול באלוקות, זה בסדר. אני רואה, שלח פה להערה 18. אומרים שאמרתי בישיבה שאין ברך והטבע והטבע ושאין ברך הכל אחד. ככה פרסמו עליו. וזה מחכם צבי, זה זה שנלחם, נכון? לא בלי קשר לשם, בשבתאי צבי. כלומר, זה האחרון שחשדו בו, כאילו, שהוא בעצמו אומר דברים כאלה של להרבב. אומר אני שכך אמרתי, ואני מקיימו ואחריכנו. ואז הוא מסביר את כל זה, שזה פשט, פסוקים, מדרשים וזה. הוא אומר, דעה זו ישרה חסידה וקדושה. כן. טוב. בשם הוויה, בשם העצם הרומז למה שהיה שלא נברא עולם, והווה משנברא עולם, ויהיה לאחר שהתבטלו עולמות, שזו הייחוד האמיתי. וצריך לדעת תיקול אחד, שגם ההנהגה הטבעית. כן, אז שם אלוקים זה ההנהגה הטבעית, אולי בלשון שתשתמש קודם, הנהגת מעשה בראשית. שם הוויה, זה הנהגה שכל העולם מתבטל. אני משוך ומחזכרנו, מברכים ברכת יוצר אור, ברכת אהבת עולם. זה כנגד שני עניינים האלה. יוצר אור, זה מעשה בראשית. פשוטו, חדש בטובו, יכול להיות מעשה בראשית. יוצר אור זה התפילה של מעשה בראשית. אני מחבר את, לא רק במובן הפשוט של מעשה בראשית, גם של מעשה בראשית, עליו דיברו מקובלים. יוצר אור, זה התפילה. נחמן אמר, להפוך את התורות לתפילות. אז איך הופכים את התורה של מעשה בראשית לתפילה? וכעת יוצר אור, שמשרתיו, לדעת, את היופי של העולם, ואת הפנימיות של היופי הזה, שזה כל המלאכים והשרפים שעומדים, כל נשמה של העולם, הנשמה של הדברים, שהכל מעלל ומשבח לקדוש ברוך הוא, ולכן יש משהו יותר גבוה, מעשה מרכבה. מה זה הברכה של מעשה מרכבה? אהבת עולם. בית ישראל, זה מעשה מרכבה. זה עוד חלוקה, גם שאולי לא מספיק הזכרנו. וזה אורות הקודש, אני ככה קצת... זה, אורות הקודש זה מעשה בראשית. אורות זה מעשה מרכבה. כי התפיסה של האלוקות, כמו ששייך לכל העולם, שייך למושגים של העולם, מעשה בראשית, דרך הטבע, זה מעשה בראשית. התפיסה המיוחדת לעם ישראל, זה מעשה מרכבה. המעשה מרכבה הראשון זה השכינה, שיחזקאל רואה אותה, איך שהיא נמצאת במקדש, יוצאת מהמקדש. זה השכינה שיש בתוך ישראל. זה מעשה מרכבה. זה אורות. הרב צודה, שלום מלמד אורות, היה אומר שמתפלא שדברים כאלה נשגבים, בחורים צעירים מבינים אותם. ככה הרב רמר סיפר. שזה כאילו... כי באמת בזמן הרב אפילו לא הבינו כל כך. יחידים, לא כמה ככה, מקושרים על הרב. אבל רוב, אפילו אלה שהיו בישיבה, לא היו בעניין כל כך. אמרו הרב, למדן גדול. אמרו, קדוש. קדוש. אבל לא נכנסו למהלך הרוחני שלו. הרב סימון סלריץ', כן, הרב ישראלי, הרב נריה, כן. אבל היו עוד הרבה, היו עשרות או יותר, יש תמונות. אבל אחרי דור שניים, אחרי ששת הימים, פתאום נשמות חדשות, לפני כן קצת, הרב צודאי מתפעל. איך זה שמבינים? אז יש שני העניינים. שם אלוקים, שזה מעשה בראשית, שם הוויה, שזה נגד מעשה מרכבה, וזה כנגד כל העניין של הקדושה המיוחדת של ישראל. של המנה של האלוקות שמעבר לעולם. וצריך לדעת כל אחד, שגם ההנהגה הטבעית, שאין בה התגלות זה הייחוד האמיתי, זה שם הוויה מברך מן הקצה אל הקצה, מכל מקום אינה דבר נפרד, אלא דבר פירודה. נחבר את התפיסה של ההנהגה הטבעית עם התפיסה של ההנהגה שמעל הטבע. ושם, איתה, וכדינדה ברנש דקול אחד ולא של פירודה, אפילו היסית רעך הסתלק מעל אלמה. נתבר שידיעת זה הוא הייחוד האמיתי שלא מלבדו ממש כנזכר למעלה. אחד לגמרי, לא רק שם אחד, שאין בכל המציאות שום דבר עם בלעדיו. לא רק התפיסה של שם הוויה חשובה, אמר את זה פעם אחת ושהוא מתפעל מהנקודה הזאת, אלא החיבור של שם הוויה ושם אלוקים, זה החידוש היותר גדול. לחבר את שתי התפיסות, שתי התפיסות האמוניות, שתי התפיסות של אמונה, לחבר את שתיהן. ואז מתבהר שידיעת זו הייחוד האמיתי שלו מלבדו ממש כנזכר למעלה, שבזה סתרא אחרא מסתלק מעלמא, שאין מקום לסתרא אחרא ורא כלל למישהו דבוק בייחוד האמיתי, וכמובן לא מסכים. רק נבין אז עד כמה הפער הוא חריף בין מי שתופס את ייחוד השם ובגלל זה חושב שכיוון שהכל אחד אז אין מושג של רע וחושב שהוא תר, הוא תרה רצועה, ואז הוא דווקא ממש ההפך הגמור, דווקא נותן או. לבין מישהו מגיע לכזאת מדרגה שאין רע באמת, אינו שיש אשליה כזאת שאין רע ואז אין, מאבדים את הכל, אלא מדרגה שאין, בפער האיכותי זה פער עצום, אבל בסגנון זה יכול להיות חוט השערה בין זה לזה. בשל מקום לסתרא אחרא ורא כלל, אם מישהו דבוק בייחוד אמיתי הוא כמובן לא משכיל. ונבהר מה שאמרנו, וידעת היום מצוות עשה, על הידיעה האמיתית, עניין הייחוד מוספת על מצוות הייחוד לשמע ישראל. הוא מפורש בזוהר, כן? כמו שאמר. טוב.